שלום שלום, צהריים טובים לכם. אנחנו כאן בשידור נוסף, ממשיכים בשידורים הרב דוב ברקוביץ' בנושאים שדיברנו עליהם בפעם האחרונה, על נושא של מרחב וזמן, ועכשיו נמשיך עם הנושא הבא, מוזמנים להצטרף אלינו, הנה אנחנו מתחילים. אז שלום, שלום לכם, שלום רב לך, הרב ברקוביץ', מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
יופי, תודה רבה.
אנחנו היום...
המשימה הראשונה שלי.
ברוכים הבאים לכל הגאולה. אנא הקליפו את הודעתכם לאחר הכלי בסיום.
כן, אז אני רק אומר שבזמן שהרב מחבר את המאזינים שלו בערוצים השונים, בסדר, חיברת? יופי.
בסדר.
כן, כן, בסדר גמור. יש פה את הסרטון עם ההודעות המרנינות של ביבי מיליקובסקי. אם אתה רוצה שנתחיל עם זה, נתחיל עם זה, או שאתה רוצה לומר כמה מילים?
נתחיל עם זה, ולהתייחס לזה, כן.
מצוין, אז הנה, הנה זה, אני מנגן את זה.
המשימה הראשונה שלי, כראש ממשלה, היא להביא עוד 36 מיליון חיסונים נגד הקורונה בשנה הקרובה. 9 מיליון חיסונים פעמיים, 18 מיליון. ואחרי חצי שנה, עוד חצי שנה, עוד 18 מיליון. 36 מיליון חיסונים. וצריך יהיה לחדש את הנוגדנים בגוף כל פעם מחדש. כולם מבינים שישראל הולכת להיות מעצמת חיסונים עולמית.
אנחנו משלמים... $30 לכל חיסון, בזמן שהאירופים, ימח שמם, משלמים פחות מחמישה, זה פחות מחצי, פחות $15 לחיסון.
יש עוד תוכנית ארוכת טווח לגבי החיסונים, כי צריך להבין דבר אחד, שני החיסונים שקיבלתם, אני בטוח, כמה כאן קיבלו חיסון, מישהו כאן לא התחסן? יש מישהו?
אתה.
כולם מתחסן. שני החיסונים שקיבלתם, לא יחזיקו מעמד לעד. 12 מיליון החיסונים שהבאנו מחסנים 6 מיליון ישראלים מעל גיל 16, אבל זה לתקופה מוגבלת, וצריך יהיה לחדש את הנוגדנים בגוף כל פעם מחדש. שני החיסונים שכל אחד מאיתנו קיבל הם טובים לאותה תקופה מוגבלת, ואף אחד לא יודע מה משכה המדויק. בדרכון הירוק כתבנו חצי שנה, זה יכול להיות גם שנה, זה יכול להיות גם יותר.
גם חודש.
אנחנו צריכים אבל להיערך לאפשרות הפחות אופטימית. כך נהגנו גם ביחס לגל הזה, למכה הזאת של הקורונה, ומדינת ישראל יצאה מאוד נזכרת מכך. היא אלופת העולם בחיסונים, היא כרגע מקדימה את כולם.
אגב, אלופת העולם בחיסונים, זה כאילו שיש באמת תחום כזה שאנחנו מובילים.
כן.
אבל המשימה הראשונה שלי,
כראש
ממשלה, היא להביא עוד 36 מיליון חיסונים נגד הקורונה בשנה הקרובה. למה 36 מיליון? אם נצטרך להתחסן בעוד חצי שנה, נצטרך 9 מיליון חיסונים, עד אז אני מעריך שיהיה כבר חיסון בטוח לילדים, 9 מיליון חיסונים פעמיים.
זה אומר שהחיסון הנוכחי, מה שהם קוראים לו חיסון, הוא לא בטוח לילדים, כי עד אז הוא יהיה בטוח.
כן.
בקיצור, יש פה הרבה, אבל...
18 מיליון. ואחרי חצי שנה, עוד חצי שנה, עוד 18 מיליון. 36 מיליון חיסונים. עכשיו, יש רק שתי דרכים להשיג את הדברים
האלה.
צריך להבין את זה, משום שהקורונה זה דבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו לאורך זמן. להביא כל פעם עוד עשרות מיליוני חיסונים, וזו תחרות קשה מאוד בעולם. ואני נחוש לשבור את ישראל בבעלה הרשימה, אם לא הראשונה בעולם שמקבלת את עשרות מיליוני החיסונים הללו כל שנה. ובמקביל, אני מתכוון לבנות כאן מפעל חיסונים עצמאי שלנו. אני מדבר כרגע עם שני המנכ"לים, גם של פייזר וגם של מודרנה, גם לגבי אספקת עשרות מיליוני חיסונים למדינת ישראל, וגם בניית
יכולת מחקר ופיתוח
משותף לפייזר במדינת ישראל, ויכולת ייצור שמדינות אחרות מתעניינות בזה. קנצלר אוסטריה וראש ממשלת דנמרק הביאו עניין להיות שותפים לזה, כך גם נסיך הכתר של בחריין. כולם מבינים שישראל הולכת להיות מעצמת חיסונים עולמית שתספק גם את הצרכים שלנו וגם תעזור לאחרים. וצריך יהיה לחדש את הנוגדנים בגוף כל פעם מחדש.
$30 לכל חיסון.
אוקיי. אני רק אומר על זה, אני תכף כמובן הבמה שלך, כבוד הרב, אבל אני רק רוצה לומר על זה שכרגע אמרו לנו, הוא חזר על זה שוב ושוב, עשרות מיליוני מנות. הוא חזר על זה שוב ושוב כדי שזה יתאמה, שאנשים יתחילו לקבל את הרעיון שהם הולכים לקבל מלא מנות, ולייצר נוגדנים, כי הגוף הוא לא יודע מה עושים, אז פייזר צריכה להגיד לגוף מה לעשות, אבל מה שמעניין, ואני מנסה להבין מאיפה יביאו את השש הנוסף, כי 36 זה 6 כפול 6, ואני מנסה, אני ממתין לשש הנוסף. זה קצת מזכיר את מה שאמר בוריס ג'ונסון, באנגליה הם קראו לזה The Rule of Six. זה שישה אנשים במרחק של 6 פיט, אוקיי? אני חושב שזה היה לא יותר מ-6 דקות. זאת אומרת, זה 6, 6, 6, אוקיי? פה ביבי עושה את זה בחיסונים, 36 מיליון, זאת אומרת, 6 כפול 6, אני מחכה להבין איפה יהיה השש הנוסף, אולי זה יהיה לאנשים מגיל 6 ומעלה, אני לא יודע, אבל בוא נראה. כן,
יש 6 פעמים בשנה.
מה, מה?
יש 6 פעמים בשנה.
זה יותר הגיוני, כל חודשיים זה כבר נשמע יותר הגיוני ויותר רווחי, אז כן. אז כן, הבמה שלך, כבוד הרב, תורך.
כן, אז אנחנו היום ב-י"ז, אדר תשפ"א, אז בואו נתחיל עם הסיפור הזה. בואו נרנן את הזיכרון. כשהתחילה הזריקת רעל הזאת פעם ראשונה, לא דיברו יותר מזה, מקבלים זריק אחד, חיסון. זהו, ידעו כולם, מקבלים חיסון, וזהו, והפחד שזרו ייפסק. גמר, ניקח חיסון אחד, יאללה, נגמור את כל הסיפור. עובר חודש, חודשיים, וכרגע, צריך להשלים, צריך שיש שתי מנות. זאת אומרת, זה פשוט, זה לא עוד חיסון. זה יחידה אחת עם שתי מנות. טוב, נו, נבלע גם את זה. אחרי זה עובר עוד חודשיים, שלוש, ולא, ייתכן שבקיץ יצטרכו לקחת עוד אחד. ייתכן. זה גם דיברו וריאנטים, ייתכן. עכשיו, ביבי בא כבר, הוא אין לו זמן כבר, הוא מתחיל לשדרג עוד יותר. מה שעכשיו הוא דיבר כל מוצא סתר את עצמו, בתחילה הוא אמר בקיץ, אחרי זה אומר ייתכן, אנחנו לא יודעים. מה שקורה זה למעשה ככה, הרי את הסיפור הזה עשו על העיקרון הזה, ה-mRNA, העיקרון, הבסיס, פה זה קצת שונה, אבל זה העיקרון, עשו את זה רק על חיות. אצל חיות, אחרי 4-5 חודשים, בתחילה הגוף שלהם יראה חוסן, מה שהם קוראים נוגדנים, עוד פעם דיברתי, זה אין כזה דבר נוגדנים, אנטיבאדי, ואחרי 4-5 חודשים, עשו 3 סוגי בעלי חיים, כולם קיבלו דלקת בכל האיברים שלהם. עובר עוד שבוע, שבועיים, כולם קיבלים דלקת ריאות, חריפה, וכולם הולכים להזזל, כולם מתים. אז בעצם זה 4-5 חודשים, וזה כל הסיפור. כשהוא אומר עכשיו, בקיץ, עוד חצי שנה, זה לא יהיה חצי שנה, זה 5 חודשים, ועכשיו יראו, אם יתחילו אנשים לקבל את הדלקת בכל האיברים, יתחילו אנשים, אז מי יעשו? לכן זה לא ממש חצי שנה, זה 4-5 חודשים, והם יראו לפי המצב, אם יראו שמתחילים להגיע לבתי חולים כאלה עם דלקות של איברים, שכמובן שהם יגידו שזה קורונה, זה לא החיסון, זה קורונה, אז ייתנו עוד אחד. אז עוד אחד. אז עכשיו הוא אמר, בתחילה הוא אמר כל חצי שנה, אחרי זה, תוך כדי, סתת, רגע, אומר, משך השנה יצטרכו לקבל בסוף השנה עוד אחד. אוקיי. זהו, אבל זה, בזה גמרנו, הכל, זה גמרנו. אבל היום הוא יתקדם עוד קצת. הוא עובד בשיטת שטיפת מוח של המונים, הוא יודע לעשות את זה. היום הוא כבר אמר, ברעיון בבוקר, לא, לא, זה ייקח, זה כל שנה יצטרכו לקחת את זה כמה פעמים. היום בבוקר הוא אמר כבר. זה לא מה שדיבר, מה שאמרתי, אתמול זה היה פייק ניוז. עכשיו זה גם פייק ניוז, אבל עכשיו פחות פייק ניוז.
יותר מדויק, פייק יותר מדויק.
כן, עד שלפעם הבאה יסביר שגם זה היה פייק ניוז, אז בבוקר הוא כבר אמר שרבותיי, זה גמרנו, זה אתם משובדים כל חצי שנה בערך, זאת אומרת כל 5 חודשים, 4-5 חודשים, צריכים, תתחילו לקבל את הדבר הזה, מלכות, מלכות של כל 4-5 חודשים, וזה מה שהוא לא אמר, זה אנחנו נחליט עם פייזר, מתי זה כבר יוכל להיכנס לגרעין של התא, ועד אם תגמרו, ידוע שזה שמצא ב-DNA, שיש את השם של אלוקים, ישר התקשרו אליו מהוותיקן, נרשים, וזה הרעיון של הישועים, של להגיע ל-DNA, לקטוע את הדבר הזה, שלא יהיה אמונה באלוקים, רק בשטן. אז עכשיו, שאלה היא מתי זה יקרה, מתי הם יחליטו, ואז כבר, ברגע שכבר אחד משועבד, אז גמרנו, אפשר גם כן להכניס שלבים, אף אחד כבר לא שואל שאלות, מה אמרו, וזה בסדר גמור. עכשיו השאלה הגדולה היא, פייזר, זה עד כמה שלנו ידוע מבחינת חברת ענק פרמה גרמנית, זה חברה הכי מושחתת הקיימת בעולם. תביעות בלי סוף על מאות מיליוני דולרים. התביעה הכי גדולה זה על ביליון דולר. רגע, החברה הזו הייתה צריכה כבר מזמן לפשוט את הרגל. מאיפה יש לה? היא לא, אין לה מכונת הדפסה. אלא זה הסיפור, מה ששמעתם הרגע. הם מייצרים בכוונה תרופות במרכאות, וגם כן חיסונים במרכאות, וזה, אבל לכאלה דברים שזה ממלכת את הבן אדם. הוא לא רואה כזה דבר זבן וגמרנו, הוא צריך לקחת את זה כל פעם. כל פעם, למשל, הוויאגרה. כן? גם על זה עשו לו תביעות, שבאמצעות התרופות והחיסונים שלו כביכול, הוא ממלכת אנשים. אז הוויאגרה, צריך, אין כזה דבר. אחרי שאדם לוקח את זה 10 פעמים, הוא נהיה ממוכר לזה, ולא יכול להתנתק מזה לכל החיים. זה מיליארדים. 25% כבר לוקחים את זה, אז זה מיליארדים, אז אין לו שום דאגה אם פתאום תהיה עוד תביעה של מאות מיליוני דולרים. כי מדבר אחד לבד כזה, הוא מרוויח כבר מיליארדים על מיליארדים. אז לכן אין בעיה, הוא לא יפשטה פעם את הרגל, וזה מה שהוא עושה עכשיו. וביבי אומר, אנחנו מעצמת חיסונים, והכל בזכותי. אני חושב שלאדון ביבי צריך להגיד, שהוא לא היה צריך לשלם מקופת המדינה כדי לחסל את התושבים, הם היו צריכים לשלם למדינה, כי זה, הם אומרים שזה היה הניסויים, המעבדה של כל העולם, וגם ביבי אומר את זה הרבה פעמים. אז הם צריכים לשלם לאנשים, לא המדינה צריכה לשלם להם. זה לא הישג של ביבי, זה הישג של פייזר. אז הם צריכים לשלם לו, אלום פמפם שזה הישג שלו, זה בכלל לא הישג שלו. אם יש, ההישג הוא שאדם יכול לטמטם מדינה שלמה, שכולם יהפכו לכבשים ושפני ניסויים, זה באמת הישג אדיר שלו, ש... זה, בנקודה הזאת ההישג שהוא מסוגל מדינה שלמה להפוך לשפני ניסיון. זה ההישג היחיד. אבל זה שהוא מביא את זה, הוא היה צריך, הם היו צריכים לשלם לו כסף. זה דבר, אם כן, זה הסיפור. מה שפייזר מסביר בכל זה, זה לעלות על הרכבות לכיוון אחד. אין חזור. אין חזור, וזה כל פעם משחק עם המערכת החיסונים. כמה אפשר לשחק? והדוקטור הרן מהמחלקה ההמטולוגית בקפלן אמרה, שכבר עכשיו, עוד לפני שמתחילים עם החיסונים האלו, רוב האוכלוסייה כבר, המערכת החיסונית כבר עכשיו פגועה שלהם. מה קורה עכשיו? יתחילו לשחק כל פעם. יכול להיות גם חודשיים, תלוי כמה, איך שיראו, כל חודשיים, כל 3 אולי זה יגיע. תלוי, הכל תלוי לפי טוב המילוי ולפי הדרישות של פייזר, לגבי הסוג ניסויים שלהם. אז זה בכלל יכול ירוס בסופו של יום, כמה אפשר לשחק עם המערכת החיסונית של הבן אדם, דבר כל כך רגיש וכל כך, כל כך מורכב, עד שהמערכת החיסונית תלך לגמרי. זה בנושא הזה. בעוד נושא זה, לגבי הנושא הזה של כמה באמת לקחו כבר, זה השאלת המיליון, כמה באמת לקחו את החיסול הזה. מספרים אנחנו יודעים כבר שהם שקרנים סדרתיים, והם אומרים 4 מיליון ו-5, אי אפשר ללמוד להאמין לשום מילה שלהם, אבל הרופאים כשעשו את בהתחלה את המשאל בקרב הצוותות הרפואיים, אז הם בעצמם הודו ש-50% אמרו לא יקרו בשום פנים, ו-40% מססים. אז בוא נאמר שהכל אצלם תמיד הם מורידים, אז כנראה 70% אמרו לו. השאלה היא כעת, אפילו לפי שיטתם, שרק 50% אמרו שלא, ו-40 מעססים, איפה הרופאים האלה נעלמו? למה הם לא מדברים? אלא זה הסיפור הגדול. מדינת ישראל עושה, מבצעת צד מחשפות נגד הרופאים. מי שיעיז לדבר, אז ראינו כבר עם דוקטור אבני שלילת רישיון, אבל שלושה שיעיזו לכתוב בפוסט, ממש זה מדינת משטרה, משטרת מחשבות. ישר עודים בתקשורת שדין משמעתי, איך הם העיזו להגיד משהו נגד החיסולים, ובמשרד הבריאות בודקים אם להעמיד אותם לדין פלילי. עכשיו אני שואל, איזה רופא היום במדינת ישראל יעיז לומר משהו נגד הזריקות רעל האלו? מסקנה, למה אני אומר את זה? שהיום אין רופא בכל מדינת ישראל שיכול לומר את דעתו החופשית, האם יש חיסול או אם זה חיסון או לא. ולכן, כי כל רופא היום הוא פסול לעדות. לכן אין בכל רחבי מדינת ישראל היום רופא שניתן להאמין לו כשהוא אומר שזה חיסון וזה טוב או לא טוב. עכשיו, יש כאלה באמת שיש להם בעיה, הם לא יכולים להילחם עם שקר לחיות. אז מה שעושים זה אוטוסוגסטיה. מתחילים לשכנע את עצמם שכנראה זה נכון וזה אמת וזה טוב, ואז הם יכולים לישון בשקט. ואז הם יכולים לדבר בנחישות וכולי, כי הם כבר שכנעו את עצמם. אז לכן אפשר לראות אנשים, רופאים, אף מי שיודעים שזה שקר מוחלט, וזה הולך להרוס את המערכת החיסונית וממכר, דברו בנחישות וזה טוב, ואנחנו צריכים להגיד, ואני כבר לקחתי שתי מנות, אחרי שהוא שכנע את עצמו. אבל מה שהמסקנה היא, לכן, שאין, זה גם שייך לגבי כשמבצעים תביעה בבגץ, בכל מקום נגד מערכת הבריאות, אז בית המשפט תמיד אומר שיש לו, לנו יש את הרופאים שלנו שמומלצים על ידי בית המשפט, אז זה צריך להגיד ישר מההתחלה, היום כבר בנושא הזה, אין כדי דבר רופאים מומלצים שלנו, כל הרופאים הם פסולים לעדות, אפילו רופא אחד אין ברחבי מדינת ישראל, שהוא יכול להגיד שזה באמת חיסון והוא נאמן. הוא פסול לעדות בגלל רדיפה וצד מחשפות, ואף אחד לא רוצה לאבד את הרישיון שלו, ואף אחד לא רוצה לאבד את הקידום שלו, ואף אחד לא רוצה לאבד את הדבר. ומספיק שאנחנו יודעים שהם בעצמם אמרו ש-50% אמרו נחרץ שלא יקחו את זה, והנה אנחנו רואים לכל ה-50% כולם יש פלסטר על הפה, אף אחד יותר לא מדבר. שלושה שדיברו, ישר אמרו, פלילי, בודקים כבר, חיוצה בבית סוהר, לא פחות ולא יותר. אם כן, המסקנה היא שאין רופא אחד בכל מרחבי מדינת ישראל, שהוא היום לא פסול לעדות בקשר לנושא הזה. רופא, דוקטור, פרופסור, הכל בסדר, הוא לא נאמן, הוא פסול לעדות. עוד נושא שאני רציתי לדבר עליו, זה משהו, מושג חדש שצר במסגרת התעמולה של ביבי, כן, אגב, גם הם אומרים פתאום איזה פרופסור אמר, הצעירים לא באים להתחסן. הצעירים לא באים להתחסן, זה הרוב צעירים, הזקנים הם מיעוט. אז זאת אומרת שהרוב לא רוצים בכלל לחיסון. הוא לא יעז להגיד אפילו את האחוז, הצעירים, הוא אמר על כלל הצעירים, לא באים להתחסן. מהזקנים, מעל 60, הם אומרים ש300,000, אז כנראה זה 3/4 מיליון לא באים, כן? אבל הצעירים אומרים באופן קורף, לא באים להתחסן. אז זאת אומרת, ייתכן מאוד שבאמת הרוב לא באו לקחת את זה. וכל המספרים שמפריחים, זה בלוף. הרבה אנשים אומרים לי, שמסתכלים מתחמים וזה, לא רואים אף אחד שם. אז הסיפור הוא ייתכן שהרוב עדיין לא רוצה. וכל מה שהרוב לא ירצה, יהיה להם בעיה להכניס את השבבים, או אומרת, לעשות שינויים רציניים. עכשיו על המבוגרים, זה בסדר, אחר כך הם כבר בגיל מבוגר, אז חלק שהם ימותו, יתחילו למות כמו זבובים, יגיד, לא, זה מחלות רקע, הוא כבר מלא, הוא בקבוצת סיכון. הם המציאו נושא חדש, קבוצת סיכון. מה הפירוש המושג הזה, קבוצת סיכון? במסגרת זאת שהם ודאי צריכים לקחת, בו בזמן שההיגיון אומר בדיוק הפוך, בגלל שהם במצב של סכנה, אז הם האחרונים שמותר לתת להם את הדבר הזה, שהוא לא נושא ולא כלום. אבל זה הכל הפוך, זה בסדר. על מה פירוש קבוצת סיכון? קבוצת סיכון זה אומר שהם קבוצה שהם נמצאים במצב של סכנת מוות. אז תמיד התפארו שהיום תוחלת החיים הגיעה ל-83.5, 85, אז למה מגיל 60 הם כבר בסכנת מוות? הרי רק ב-85 זה התוחלת, אז אפשר להגיד מגיל 82, 83, אז מה תומן בחובו הסיפור של השטיפת מוח שמגיל 60 הם כבר בסכנת מוות? זה שטיפת מוח, שאנשים יתחילו למות כמו זבובים מהרעל הזה, של הזריקה הזאת, מהניסוי, יגידו, טוב, אמרנו לכם כל הזמן, הם אנשים של סכנת מוות, הורדנו את זה נגיד 60, זה לא הורדנו, זה אבל רק היא השיחה, 82 מתחיל להיות קבוצה של סכנת מוות, כי התוחלת החיים, אתם רואים 85, לא משנה שהתוחלת החיים הזאת, או יבואי לתוחלת חיים הזאת, הרוב סנילים, מוגבלים, 200 סוגי תרופות, וחוצים כאן את המוות מחכים, ויש כאלה שכאלה לא יודעים אפילו מה לחכות, כי הם לגמרי סנילים, בסדר, אבל תגידו, מגיל 85, מתי זה התוחלת? 85%, 85, תגידו, מגיל 82 הם בסכנת מוות. למה אתם אומרים מגיל 60? אתם רוצים להכין את הציבור לכך שגם כן מגיל 60 יתחילו למות בכמות, כמויות אדירות כאלה, כמו כאלה שמתים מגיל 85. איך אתם תארגו אותם? שזה יש את פייזר, עם שירותיה, היא תעשה את זה בצורה מאוד טובה, זה יפגע, זה ירוס להם לגמרי את מערכת החיסונית, ככל שהגיל עולה, אומרת החיסונית היא הרבה יותר רגישה, ויהיה בסדר, אז זה צריך לדעת שסכנת מוות, מדינת ישראל, מרגע שהתחיל עם החיסולים, הם בפיהם אמרו שזה יורד מגיל 60, זה עובדה, מרגע שהתחיל עם הזריקות, הם אמרו שאנשים, הגיל של סכנת מוות לגבי אנשים זה מגיל 60, זה צריכים לדעת, אז הם סכנת מוות, אז הם יצרו את זה עם החיסולים האלה, לפני כן לא אמרו כזה דבר, שמגיל 60 בסכנת מוות, אז זה צריך לדעת למה מכינים את האנשים מגיל 60, שאלה שכבר לקחו, וזה רכבת, מי שלה כבר לרכבת, כבר זה בלי כרטיס חזרה, זה עד למטרה, צריך לברר בכלל עם חברת פרייזר הגרמנית, אם אין שם ילדים של נאצים, ממשיכים את המסורת של ההורים שלהם, ולכן פייזר כל כך רצה דווקא שהיהודים יהיו המעבדה. לא כל כך ביבי, יכול להיות שבמניעה חופשית זה אילול אוכלוסייה, אבל פה מצא מין את מינו, וצריך לראה באמת אם שם אין הרבה ילדים של נאצים בחברה הזאת של פייזר הגרמנית.
לא אתפלא כמובן אם יש, ואם אני רק יכול להוסיף 2-3 נקודות, הראשונה זה שאנחנו יודעים שהחל משנות ה-60 של הבן אדם, זאת אומרת זה לאו דווקא מגיל 60, אבל מ-65-67 פורשים לפנסיה, ואז בעצם האדם כבר לא אזרח תורם, אלא נתרם על ידי המערכת, ולכן כדי לחסוך את ההוצאות הכבדות על המערכת, אפשר להתחיל לסנן את האנשים כבר מתחילת שנות ה-60 שלהם, ואתה יודע, הצורת חשיבה הזו, היא לא באה ממני, לא אני ממציא אותה, מספיק לראות את הפרופסור המוזר הזה, שמייעץ למשרד הבריאות, ועכשיו גם אולי למשרד החינוך, איך להפחית את העומס על מערכת הבריאות, באמצעות הרג מוקדם יותר של אנשים, כמו לעכב להם אמבולנס, ולהתחיל שילדים ישנו בגיל יותר צעיר, והדברים האלה זה לצערי, זה צורת חשיבה שנמצאת במערכת, לא מאתמול ולא לא מהשנה שעברה, נמצאת הרבה זמן לצורת חשיבה הזאת במערכת, וכמובן, טובת הציבור, בריאות הציבור, לא לנגד עיניים, בלשון המעטה. דבר נוסף, מבחינה מספרית, אנחנו לא באמת יודעים הרי מה המספרים האמיתיים של כמה לקחו וכמה לא, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהרבה אנשים, בוא נגיד בגיל, לא ילדים, כן? לא בני נוער ולא חבר'ה צעירים, אבל הרבה אנשים כבר לקחו את הזריקות האלה, את הטיפול הגנטי הזה, אנחנו לא יודעים כמה, אבל אנחנו יודעים, לפי זה שמה, לקחת, יודעים שהרבה אנשים לקחו, ובמקביל, יש הרבה מאוד אנשים, זה אני שומע מהקהל שמאזין לי, יש הרבה מאוד אנשים שמתעוררים, זאת אומרת, גם כאלה שלקחו כבר נגיד זריקה ראשונה, לא רוצים להמשיך לשנייה, ולכן יש עוד סיבות למה הם רוצים לתעתע בנו ולשקר לנו, כדי שנחשוב שיש יותר מתחסנים, והם רוצים לעודד, וזה טוב, וזה... לא, יש היום הרבה מאוד אנשים שאומרים משהו פה חשוד, הם מתחילים, גם אם לא יודעים את כל התמונה, הם רואים שרב הנסתר על הגלוי, יש חיסיון ל-30 שנה, יש פה דיקטטורה, אי אפשר כבר להתעלם מזה, סותמים לרופאים את הפה, כמו שעכשיו ציינת, זאת אומרת, גם ההדיוטות אומרים, רגע, יש פה משהו חשוד, מה אני עושה בעצם עם החיים שלי, וזה משחק לטובתנו, לטובת השפיות נקרא לזה, לטובת ההיגיון הבריא באמת, לראות מה קורה פה. כאילו אם היה מחלה אמיתית, מגפה אמיתית, ואם באמת זה היה חיסון, ואם הוא היה בטוח ויעיל, ואם, אז אולי, אתה יודע, היו שוקלים יותר אנשים לקחת אותו. אבל בגלל שזה טיפול גנטי, ומשקרים לנו לגבי הטיפול, ולגבי המגפה, ולגבי התוצאות, ולגבי היעילות, והבטיחות, וכן הלאה וכן הלאה, וזה רק השקרים בנושא הזה, מה עם כל השקרים של החוקים, והדיקטטורה, והתקנות, וצווי החירום, וכל כך הרבה שקרים, אני חושב שאנשים מתחילים, אתה יודע, הסדק או הסכר של השקר מתחיל להיסדק, ואני הייתי שמח שזה היה קורה מזמן, כדי באמת להציל כמה שתי נפשות, אבל גם אם זה יקרה עכשיו, אני אגיד תודה בורא עולם, הגיע הזמן שאנשים יתעוררו. זהו, זה מה שרציתי להוסיף רק.
כן, ולמעשה הצעירים לא לוקחים, כי הם יותר מחוברים לאינטרנט, והם רואים את הסרטונים, גם הסרטונים שלנו, ולכן הם נחשפים לעובדות, ולכן זה בעיה. לגבי מי שכבר לקח פעם אחת את המנת חיסול, השאלה אם הוא כבר לא יהיה חייב לקחת את הפעם השנייה.
מה זה חייב? מאיזה בחינה חייב?
מהבחינה הזאת, שאם הוא לא ייקח עכשיו, אז עוד 4-5 חודשים הוא יכול לקבל דלקת בכל האיברים, מה שקרה אצל החיות. השאלה היא מה קורה עם זה. עכשיו, לגבי מתי התחיל הסיפור של אחרי 65, זה לא 65, זה כל חולה וכל זקן, ההתייחסות לאדם לא כאדם, אלא כחומר, חומר אנושי, זה מתחיל כבר, אנחנו רואים בתיאוריית הגזע האנטישמית של הציונות. בחיבור שלי אני מביא את כל האינפורמציה וכל מה שקוראים ארתור רופין, לא מדברים על חל אנשים כיומן, כמשהו אנושי, זה חומר, חומר אנושי, חומר גלם, אז אם החומר גלם הזה אפשר להודית אותו, ואם לא, זורקים אותו לפח אשפה, בגיל הפנסיה כבר אין מה לעשות עם החומר הזה, זורקים אותו לפח אשפה, זה בסיס של התיאוריה הגזע האנטישמית, והאויגניקה של השבחת הגזע, בכל הצורות האפשרויות, כולל מוות. אז זה משהו מעוגן בבסיס של הציונות, ובחינוך הציוני, שזה פשוט צריך חומר אנושי, וצריך רק להתייחס אליו לא יותר מחומר, ומי שלא מתפקד טוב, אז זה פשוט הוא הופך להיות לנטל. ולכן
אני רוצה להוסיף כאן נקודה, תראה, בשנות ה-90 יצא סרט, סרט בריטי, עם כמה כוכבים בריטים, כן? אני חושב שקראו לסרט הפתרון הסופי, אני לא בטוח, אבל אני חושב. וזה סרט שכולו פחות או יותר מצולם בחדר אחד, והחדר הזה, בעצם החדר הזה נמצא בטירה בגרמניה, אולי זה כן הנשרים, אני לא זוכר את שם הטירה, אבל זה טירה מאוד ידועה של הצבא הגרמני. ובעצם מה שהם ניסו להראות בסרט הזה, והם הראו בהצלחה הרבה, זה את צורת החשיבה והשימוש בשפה, כדי להיות מסוגל להרוג כל כך הרבה אנשים, עם ניתוק רגשי מהפעולה שאתה מבצע, בתור נאצי. עכשיו, זה, מה שעכשיו תיארתי זה פסיכופתיה, אבל בעצם למה אני מספר? כי אתה עכשיו נגעת בזה, איך השימוש בשפה, אוקיי? וחשוב להבין שאם הסרט יצא בשנות ה-90 והשואה קרתה בשנות ה-30-40, הדברים האלה כבר היו ידועים אז והיו בשימוש אז. זאת אומרת, עוד בדקו אותם וידעו עוד אותם לפני. וחשוב להבין שהיום, אם אנחנו 80 שנה אחרי או 100 שנה אחרי שכבר זה ידוע, הם שכללו את זה לרמה שבאמת סוג של תחכום ושימוש בשפה, שרוב, זה מסביר גם למה רוב האנשים הולכים נוהים אחרי הסיפור, ולא רואים שמדובר בשקר, כי מצליחים באמצעות שפה לחשף אותם, ולהפנט אותם בצורה כזאת שהם לא מסוגלים לראות, שזה שהם קוראים להפרדה ולסנקציות, נגד בני משפחה, הם לא רואים שגרמו להם לחשוב ככה, גרמו להם לדבר ככה בשפה שהיא לא שלהם. הם לקחו מהטלוויזיה משפטים והם עכשיו אומרים את זה בציבור. הם למדו מהשדרנית מה שיקרה בטלפרומטר ועכשיו הם עושים קופי פייסט, מעתיקים ומדביקים בעולם הפיזי שלהם, בשביל להגיד לאנשים, אתה מסכן אותי, אתה הולך בלי מסכה וכן הלאה וכן הלאה. הסרט הזה, אני ממליץ לכל אחד לראות, זה סרט מאוד רגוע, זה סרט פשוט, אני אומר, כולו פחות או יותר מצולם בחדר, ומראים איך הם תכננו את הפתרון הסופי, בלי להגיד פעם אחת שהם הולכים להרוג בן אדם. זה הכל היה אובייקטים, זה הכל היה ניקיון, זה הכל היה המילים, כיבסו את המילים בצורה כזאת, שלא היה מדובר, זה כאילו לא בני אדם דיברו, אלא גנרלים, והם לא דיברו על בני אדם, הם דיברו על אובייקטים, או דברים בלתי רצויים, שיש לנקות אותם, או להיפטר מהם, כמו שאתה מדבר על כביסה מלוכלכת. וזה, הסרט עשוי בצורה מופלאה, ואני ממליץ לכל אחד לצפות בו, כי הוא מראה די במדויק את השיטה, שבה זה נעשה גם היום.
כן, רק אם היו שואלים אותי, יוצרי הסרט, הם לא ידעו את זה, היו צריכים לעשות שלושה חדרים. החדר הראשון, זה החדר של מקס נורדאו, ויחד מדברים עם הרצל, על יצירת התיאוריית הגזע האנטישמית. אחרי זה, חדר בירושלים, עם ארתור רופין, שנורדאו הוא הגורו שלו, כן, באוניברסיטה העברית, שהוא מקים את המחלקה היחידה בעולם, לתיאוריית הגזע האנטישמית, והאויגניקה, והשבחת הגזע, ואחר כך, החדר השלישי, זה כשהם מעבירים את זה, כשהנאצים מנקסים את תורת הגזע האנטישמית מהציונים, אז להתחיל לראות איך זה פועל בפועל בגרמניה, אבל לא נתק, להתנתק, כי זה יש כל מיני קשרים בין ירושלים לבין ברלין, כן, ארתור רופין נוסע לאוניברסיטת יאנה, שם היה הנס גונטר, שחיבר את ספר מדע הגזע הגרמני, לאור ההנחיות ולאור תורת הגזע האנטישמית, כן, והוא ממשיך להנחות אותו וללמד אותו איך לחסל את העם היהודי. אז גם כשעושים כבר עוברים לברלין, עדיין היו צריכים לעשות גם את הקשרים האדוקים בין ירושלים לבין גרמניה הנאצית, כשראשי הציונות דואגים שהגרמנים יבצעו את התהליך, את החיסול יהודי אירופה בצורה מדוקדקת ומדויקת. זה בקשר אליהם. טוב, אבל עוד פעם, אני רק הייתי רוצה באמת עוד פעם, כי אנשים שוכחים, לפעמים לכן לא מבינים כמה דברים שלפעמים אני אומר, שכבר נראה מובן מלאב, כי דיברתי על זה בעבר, את ארבעת המבנה, אמרנו, כבר הציונות, הגלות האנטישמית, זה הפלטפורמה השנייה. הפלטפורמה הבסיסית של הציונות, זה הנצרות הפרוטסטנטית. והמטרה להביא את היהודים לארץ, כך הרצל, וכך במפגש שלו עם הקיסר וילהלם פה בארץ, בתרנ"ך 1898, לנצר את היהודים, להפוך אותם נוצרים פרוטסטנטים, לא את כולם, לפי תורת הגזע, חלק צריכים להיות מושמדים, בספר בפרדוקסים של מקס נורדאו, אבל אלה שהיימורים להיות עכשיו, ואלה שהמתבוללים מגרמניה, שאותם צריכים להביא לפה, הם כבר נוצרים פרוטסטנטים, אבל צריך עוד את אלה שהם היו העבדים, והיהודים השימושיים, אותם לא כמות גדולה, כדי לנצר אותם, זה המטרה הבסיסית של הציונות, נצרות פרוטסטנטית, לנצר אותם נצרות פרוטסטנטית, ועל זה יושבת הפלטפורמה של הגדולת האנטישמית הציונית, אז צריך להגיד עוד פעם, נצרות פרוטסטנטית, צריך תמיד לרנן את הזיכרון, את ארבעת מבני החשיבה שלה, מבני חשיבה הראשון של נצרות הפרוטסטנטית, שיוצר אותה מרטין לותר, ותוך זמן קצר מסתרב אליו ז'אן קלווין, שיש רק להתייחס לעובדות חומריות, מהטקסטים, לא, אין כזה דבר של מסורת, זאת אומרת, כל האפיפיורים זה מה שהם סיפרו, פמפמו, שזה הכל יש להם רוח הקודש, כל פעם מחדש, זה בלוף, לא היה להם באותו זמן נתון רוח הקודש, וזה בלוף. עכשיו, ולכן, יש רק טקסטים, ואת הטקסטים האלה, זה רק באקדמיה ניתן לנתח ולהבין, ובפרט שהנצרות עשתה הרבה שיבושים, אז צריך לזקק את הכתבים, באקדמיה, סולה סקריפטורה, המבנה החשיבה השני, וכל המבנה החשיבה האלה מתכתבים אחד עם השני, המבנה החשיבה השני זה השוויון, ואת השוויון הזה צריך להיות בצורה של מודרנה. זאת אומרת, כל פעם להקצין את זה עוד יותר. ואנחנו רואים לאיזה קצוות ואיזה הקצנות מטורפות, הגיע היום ההקצנות של, של השוויון, שכל אחד שווה לכל אחד ולכל דבר, ולכן כל הבגדים שהולכים זה המדים, מדי הכמורה, הנוצרית הפרוטסטנטית, ג'ינס, שוויון בין, כמו שאלה ששם היו במכרות בארצות הברית, הם היו צריכים מכנסיים כאלה, אבות כאלה, כדי שלא יקראו, זה השוויון בין האדם הפשוט לאדם חשוב. קראים בג'ינס, זה מסמל את, את הנקודה הפולחנית, של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית השוויונית, בין עשיר לעני, כן, וכולי וכולי, כל פרט, זה למעשה, זה בגדי הכמורה, כולם היום, מבחינה שוויונית, אז בזמן הנצרות הממוסדת, הקתולית, רק הכמרים הלכו עם, עם מדים שמציינים את הדת שלהם. פרוטסטנטית יש שוויון, אז כולם הם בעצם ברמה של כמרים. אחר כך מגיעים לאקדמיה, עם בישוף וארכי בישוף, דוקטור ואחרי זה קרדינל, זה הפרופסור, כן, גם מגנס שהמציא את האוניברסיטה העברית, אמר שרק הוא תמיד חיפש את מילים, הוא רצה לקרוא לפרופסורים, לא פרופסורים, לכהנים גדולים, היי פריסט, אבל למעשה זה הקרדינלים של הנצרות הפרוטסטנטית, אז הכוונה באמת לראות אותם כאנשי הדת, זה כבר היה מונח בבסיס של ייסוד האוניברסיטה העברית, להפוך, זאת אומרת שהאוניברסיטה זה מוסד ששייך לדת, הנוצרית הפרוטסטנטית, כמו שמרטין לותר אומר, את המזבח צריכים להעביר מהכנסייה לאקדמיה, כי זה המנזר של הנוצרות הפרוטסטנטית, החדשה, כן, ורק מי שלומד באקדמיה, הוא הנוצרי האמיתי, מי שלא לומד באקדמיה הוא הנוצרי מזויף, רק באקדמיה יוצאים נוצרים אמיתיים עם שיא התומה הנוצרית הפרוטסטנטית, אז זה השוויון, השלישי זה שהחומריות והארציות, זה הופך להיות דבר קדוש, את הרוחניות הוא מגרש לשמיים, והארציות והחומריות זה הקודש הקודשים, הכל בצורה חומרית, גם את המקורות, צריך, גם בזה יש הקצנה, את המקורות צריכים להבין בצורה ארצית חומרית, כמובן שהתת תרבות פה במדינת ישראל, מבצעת את זה בתקשורת בצורה מטורפת שאין לתאר, הם עוזבים שעות על שעות עם רעיונות, עם כל מיני אנשים, לפעמים הם קוראים לעצמם רב, או משהו כזה, איך לקחת את כל המקורות, ולהסביר את זה בצורה חומרית ארצית. זאת אומרת, מי שהתחיל עם זה, זה גדל יעלון, שהוא לוקח את כל המקורות, מסתכל משקפיים קומוניסטיות, כי הוא היה קומוניסט. אבל היום מביאים גם את מגילת פורים, ולקום גם לבזות את גיבורי התנך, ולהסתכל על כל המשמעות של כל המגילה, למשל, הכל בעיניים חומריות וארציות, כי זה קודש הקודשים להיות כמו בהמה אמיתית. וזה לכם מתכתב עם השוויון בין אדם לבעל חי. הכל מתכתב בארבע מזמנת חשיבה אל אחד עם השני. והרביעי זה הדטרמיניזם. זאת אומרת, לפי מרטין לותר זה כי אדם ממלא הוא מלא עבירות, אז אין מה להאשים אותו, זה בצורה כפייתית. לכן כל הרחשי עצמיות יכול להיות חולי נפש, סוטי מין, גנבים, פושעים, רוצחים, זה בסדר, כי יש דטרמיניזם. הבסיס של הציונות זה הנצרות הפרוטסטנטית. אז אין שום בעיה, ואפשר לשקרוא על שמם כיכרות ורחובות וערים, הכל בסדר. וערים, כן, אז זה הדטרמיניזם, זה המבנה חשיבה הרביעי, עכשיו מזה יוצאים כל מיני תת מבנים. מהארציות החומריות, אם זה קדוש, אז הקרייריזם זה של קלווין, זה הופך את קודש הקודשים, בצאת החמה, צאת הנשמה, בשביל להשיג קריירה, לא משפחה, לא כלום, זה קודש הקודשים. זה צריך תמיד לחדד את זה, לדעת את המבנה החשיבה, שמדינת ישראל למדינה נוצרית פרוטסטנטית, שנדבר על זה כבר שנים, הישועים הם נוצרים פרוטסטנטים, הם השתלטו על הוותיקן, והוותיקן היום נוצרית פרוטסטנטית, היא לא שייכת כבר, היא דת נוצרית פרוטסטנטית, ובמסגרת הסיפור הזה אפשר גם לעבוד לשטן, זה מה שבוותיקן, זה בסדר. אבל אתה יכול להיות אתאיסט, עכשיו זה אתאיסט, אתה יכול להיות חילוני, אבל להאמין בכוח רוחני, אתה לא צריך להיות מטריאליסט בצורה קיצונית, כפי שהמדע הגיע בסוף המאה ה-19, אבל אחרי שהפיזיקה של הקוונטים הפריחה את היסודות של המדע המודרני, אז אפשר גם לא להיות כבר לגמרי להגיד שהכל הכל חומר. במחקר נמשיך להתנהל כאילו, הכל עובר את כאילו, זה הפילוג תיאטרלי, כל המדע, כפי שאומר את זה פרופסור אלקנה, מייסד המכון לפיצוי וסטוריון מדעים ורעיונות של אוניברסיטת תל אביב, שזה בעצם המדע אחרי הפיזיקה של הקוונטים, זה רק פילוג תיאטרלי, לא מבית, ודאי מדעי החברה והרוח ומדעי הרפואה, שכל המודלים שהם עושים עכשיו, את כל הדברים וכל הניסויים שלהם, הכל זה על בסיס הנצרות הפרוטסטנטית. אז זה בעצם כפיית אמונות, הסיפור הזה עם החיסול, גם אם זה היה באמת טוב, זה כפיית אמונות על בני אדם, וזה דיקטטורה טוטליטרית, בדיוק כמו בברית המועצות, שאת הגנטיקה, אם תשאלו איך קראו לו, שהוא עושה גנטיקה מרקסיסטית. אז פה עושים גנטיקה נוצרית פרוטסטנטית מסוג מסוים, על פי כל מיני אמונות, כל מיני מודלים, ואת האמונות הפנאטיות, הפולחניות שלהם, איך עושים את המושג של נישואים וכו', זה רוצים לקפות מדינת ישראל. וזה פשעים נגד האנושות, בצורה הכי חמורה, לקפות על האוכלוסייה שלמה, את האמונות הפרוטסטנטיות הנוצריות שלהם, שהמדע הוא ספרי הדת של הנצרות הפרוטסטנטית. אז זה צריך רק אומר, רק לרענן את הזיכרון, כשאנחנו מדברים כל פעם, שבכל אנשים ידעו על מה אנחנו מדברים, כי כבר שוכחים, אף כל כך חיים בתוך זה, זה כבר לא קוראים לנצרות פרוטסטנטית, זה כבר חלק מהחיים. פרופסור שנהב, בכיר הסוציולוגים, כן, התפתח לפני שנתיים את את הכנס הסוציולוגיה הישראלית, חופת הדתה תחת חופת הנצרות הפרוטסטנטית, והוא מסביר שמדת ישראל נוצרית פרוטסטנטית. אז זה רק תיתי פה בתור עוד פעם לשחזר לאנשים, ושנזכרו שכל פעולה שהם עושים, הכל נובע מהחינוך לשטיפת מוח מגיל אפס, על בסיס היסודות של הנצרות הפרוטסטנטית, וככה מסתכלים על המקורות. והתקשורת שוטפת את המוח, אני מקווה שהצעירים כבר לא מסתכלים בתקשורת, אלא יותר באינטרנט, ברשתות החברתיות, על התקשורת בצורה בהמית ופנאטית, כל הזמן מביאה כל מיני אנשים מוזרים, שכותבים כל מיני ספרים, איך להסביר את המקומות, לוקחים מהגורן והיקב, פה אמר חז"ל, זה לא מתאים להם, אז הם לא מביאים את החז"ל הזה, פה פסוק מהתנ"ך, לא משנה, יש חמש פסוקים אחרי זה, זה סותר את ההבנה שלהם בפסוק שהם הביאו לפני כן. העיקר לעקור מהשורש את האמונה האמיתית באלוקים, ולמעשה זה הבנייה החופשית, להאמין בשטן. השטן הוא בעצם החומר והארציות, וזה הרעיון שלהם בכל התקשורת, מה שעושים. הם מחרימים, לא מביאים שם שום רב יהודי, אפילו רב יהודי אחד לא. הם יכולו תמיד למצוא איזה כמה שיקרא חרדי, ובעצם זה יהיה כאילו. אבל הם כל כך עסוקים עכשיו בזה, שהם לא תנאים אפילו להביא איזה רב חרדי מטעם. הוא להביא איזה רב חרדי כזה מטעם כזה, או אחד שכאילו חזר בתשובה, והוא כל עצמו חרדי, והוא בעצם רחוק מזה. אין להם זמן, הם כל כך שקועים בזה בצורה בבולמוס תאוותי, תאווני, שאין לתאר, להרוס את הציבור ואת הנוער עד הסוף, את כל המקורות שלנו, להוות אותם, לסלף אותם, בצורה הכי מכוערת והכי מושחתת שיכולה להיות. אז זה בקשר לנושא הזה, ואולי כעת נעבור לנושא שבעצם התכנסנו היום, לנושא הזה של חושך שהפסקנו לדבר על פעם הקודמת.
כן, רק לומר תיקון קל, למה שאמרתי קודם לסרט, אז לא קוראים ה-Final Solution, כמה מפתיע קוראים לו Conspiracy, קונספירציה, והוא יצא ב-2001, וכמו שאמרתי, יש בו שחקנים בריטים ידועים, אני ניסיתי לשים פה קישור, אבל חסמו אותי, כי זה קישור מאיזה אתר כזה של סרטים, אז לא יכולתי לשים פה את הקישור, אבל אתם יכולים לחפש Conspiracy, סרט משנת 2001, מומלץ מאוד לראות כדי להבין איך עובדים על כולם פה עם השפה, באמצעות מילים, סליחה. אז כן, נעבור למסמך. רגע, סליחה. כן.
אוקיי. אנחנו נצרנו פעם קודמת בנושא הזה של המושג חושך.
רגע, שנייה, אני רוצה להוציא את הוידאו שלי מה... שנייה. אוקיי. כן, אתה יכול להתחיל.
כן. המושג חושך הוא מאוד מרתק, מהסיבה שכמעט לא מדברים עליו במדע, כי המדע לא יודע על זה כלום. זה מאוד מפתיע. אני שאלתי, בזמנו, לפני 15-20 שנה, את אחד שרואה את עצמו כתלמיד של אייזנפלד, מה המדע יודע על החושך? הוא אמר לי, כלום. אנחנו מתייחסים למה שקורה בתוך מרחב. חושך לא יודעים כלום, אף על פי שהחושך הוא מחצית מהחיים שלנו. אם כן, המדע לא מספר, לא, בשטיפת מוח לא מספר לנו שהחצי מהחיים שלנו, המדע לא יודע על זה כלום. חצי מהחיים שלנו, החושך, חצי חיים, זה אור, זה יום. על החושך, המדע, מה זה בכלל? הוא לא יודע כלום. יש בן עזרא, רבן אברהם בן עזרא, בפירוש שלו על מכת חושך, הוא מביא שבאוקיינוס יש מקומות שזה כל כך שם עם ערפל, סמיך וספוק, ספוק כזה, שזה ממש חושך, שאדם כאילו ממשש, יכול למשש את זה. רבי אברהם בן עזרא חי הרבה זמן באנגליה. הוא היה חתנו של רבי יהודה הלוי, בעל חיבור הכוזרי, והוא מאוד הרבה, לא רק היה חתן שלו, הוא היה הרבה זמן באנגליה, הוא דיבר איתו הרבה מאוד על דברי תורה, וזה ניכר בפירושים שלו, לתנך, של אבן עזרא, כל מה מזכיר אותו, וגם ציין את זה, מלי פרשת שבוע הזאת, פרשת כתיסה, מציין את זה גם הברבנל בפירוש שלו, שהוא מזכיר הרבה מאוד את הפירושים של רבי יהודה הלוי, בעל הכוזרי, הוא היה באנגליה, הוא היה בלונדון. אז יש כאלה שאומרים, שהוא אומר שממש, באוקיינוס זה אנגליה, רוצים להגיד שזה אי בתוך אוקיינוס, ובלונדון ידוע הפוג, כן, הרפל הכבד שיש שם, אומרים שבזמנו היה מצב שהרפל היה כל כך חזק, והיה קור אימים, ואנשים הפעילו תנורים עם פחם, אבל לפחם לא היה לאן להתפזר, כי היה ממש פוג, הרפל, צפוף וכבד מאוד, ואז תוך פרק זמן קצר, כל האוויר התחיל להתערבל עם פחם, והרבה המון אנשים מתו מזה. זה הפך להיות כל לונדון לתא גזים, ואנשים פשוט מתו לזה, פתאום האוויר נצבע פתאום בצבעים צהובים, חומים, אז כאילו יש מצב שיכול להיות גם כזה דבר, שממש ירגיש שזה היה חלקיקים של פחם בכל האוויר, וכל היה חושך, ובאמת אז איש לא קם ממקומו, אי אפשר היה לזוז מילימטר. לא ראו, לא, אתה לא ראית מה הולך סנטימטר ממך. טוב, זה סיפור. אבל בוא נראה את המכלול של המושג הזה של חושך, שבמקורות שלנו מדובר על זה מקומות רבים, אף פי שהמדע לא יודע מהחיים שלו שום דבר על הנושא הזה של החושך, וכפי שאמר לי תמיד של איינשטיין, לא יודעים כלום, מה זה עמוד החושך הזה? אפשר, אנחנו רואים לפעמים שאומרים שזה היעדר אור. כן, היעדר אור זה בעצם אומר, אני לא יודע. זה לא זה. אני, בסדר, לא אמרת לי כלום. ודאי שחושך זה לא אור. אבל מה זה כן? אז לפעמים, ברמה חומרית, משתמשים גם כן במקורות שלנו לדבר הזה כמושג כזה. אבל יש עוד מובנים. אז בוא נתחיל. חזל עוסקים ביסודותיו הרוחניים של היקום, ומה שמעבר לו. מה זה מעבר לו? זה שאר הדברים שכוללים את כל המציאות. המציאות זה לא רק היקום, יקום זה פסיק. זה פסיק אבל שבו נמצא האדם שהוא נזר הבריאה. אשר הם ישויות ומושגים שלא נתפסים בשכל והמוח הגשמי של האדם. היום נצרות פרוטסטנטית, הכל גשמי ואת ה... את כל האדם דחפו למוח, שם תכסנו את הכל, בדטרמיניזם של המוקצן במאה ה-19 של הנצרות, במדעים, וזה הפך להיות מטריאליזם, אז צריך להגיד, אם כן, שהלב הוא רק משהו אדם, ויש שם במוח משהו מאורפל, שם זה המשקיף, ובואו נפנטז, שם יש תת הכרה והכרה ומודע ותת מודע ופיזיקת הקוונטים שראתה שהכל בלוף, כן, אז איך אומר אלן פורד, כבר אמרתי את זה, רבותיי, נכנסנו לכל החורים שלכם במוח, לא מצאנו את האיש המשקיף, הבוחר, הרואה, כן, מודע, תת מודע, לא חיפשנו בכל החורים, נכנסנו לראש, לא מצאנו כזה דבר, כי הכל בלוף, כמו שכל המדע זה בלוף. אוקיי, אם כן, גם אין לכך מילים בלשון המדוברת, הנתפסות על ידי המוח האנושי. לכן חז"ל מתארים ישויות אלו באמצעות מושגים כמשל רק, כמו נוסחה בשכל האדם, שיונקים מאותם ישיות רוחניות. הדברים אלו הינם משל, והמשל כמובן חייב להיות נתפס בשכל האנושי, להתקיים במציאות המתפסת. כמו שכתב רבי אברהם על משלי כב זין זין, משל בלי שכל זה כגוף בלי רגל. וכתב שם הרלב"ג, וכן העניין במשל בפי הכסילים. כי לא יסכים המשל אצלם לנמשל, מפני מה שהם יחסירו, יוסיפו או יחסירו בזכרם את המשל. הנוסחאות, בעצם נוסחאות זה משלים, כן? היום הכל מודלים, וגם כבר דיברנו זה פעם קודמת, שהפיזיקה זה רק מודלים מתמטיים, ומודל זה משל, ותיאוריה זה רק משל. על הנמשל זה כן מה שאומר הרלב"ג, שהכסילים, אין קשר בין המשל לנמשל, אין קשר בין התיאוריה לבין המודלים לבין המציאות האמיתית. אבל אם לא יודעים כלום, אז עושים מודלים. אם לא יודעים את המציאות, אז מדברים על מודלים. הרמח"ל כתב במאמר על אגדות חז"ל, שם בהדרן ג' ובא בתחילת הספר עין יעקב, צריך שתדע שחז"ל שיטתם הולכים שהדברים הגשמיים מתנהגים ומתפעלים מריחות רוחניים למיניהם. היינו מרוחות רוחנים למיניהם, היינו המלאכים, השדים והמזיקים, וכל דברי העולם השפל מתנועים בהשפעת העליונים, וכן דברי הגשמים עושים רושם ברוחניים. זאת אומרת, זה קשר דו-כיווני. הנצרות הפרוטסטנטית, הכל מגושם, מבועם, הכל חומר, חומר, הכל מתחיל בחומר, ואז בגלל שנקדות בדיחה גדולה ועגומה, צריך למצוא כל מיני מודלים שלא מתחילים עם משלים שלא היה ולא נברא, וגם משל לא היה בעצם. אבל האמת היא שיש קשר דו-כיווני. מצד אחד, כל אלה, כל הדברים הגשמים מתפעלים מלמעלה, ממלאכים, על כל, אין עשב ועשב שאין על המלאך שאומר לו גדל, אבל זה גם הולך בכיוון ההפוך, שדברי הגשמיים עושים גם רושם ברוחנים. בשביל זה אנחנו קיימים, שזה ניתן לנו תורה ומצוות, שאנחנו מקיימים מצווה, וכל פרט וכל דקדוק של הלכה יוצר עולמות רוחניים אדירים. והאדם גם יכול על ידי דברים רוחניים, גם כן להשפיע על הגשמי עצמו, על הנפש שלו שבלב. כן, כמו שכותב מרן החזון איש, בחיבור שלו חזון איש שם בליקוטים חושי משפט, דרך שהמחשבה של האדם מתפעלת ויכולה להזיז עצמים, עצמים גשמים. אם כן, מי שלא יכיר הדרך הזה, אי אפשר לו מעולם לעמוד על דעתם כלל ועיקר. מי שלא מבין את הדבר הזה, לא מבין בכלל מה זה חז"ל, לא מדבר על זוהר, הוא לא מבין. לא מבין דברים פשוטים של גמרא. וכיוון שהנצרות הפרוטסטנטית זה רק חומר וחומר והתבעמות וחומר והתבעמות, ומקדישים הרבה זמן להבין את הבקורות שלנו על ידי תפיסות ארציות, חומריות, בהמיות, אז מתקיים עליהם, אי אפשר להם מעולם לעמוד על דעתם כלל ועיקר. הם אפילו לא מגרדים את ההבנה מינימלית בדברי החז"ל. הם בכלל לא מבינים על מה הם מדברים בכלל. כי התפיסה, המשקפיים הפרוטסטנטיות, עובדות רק לפי ארציות וחומריות. כל השירים היום, תשימו לב, שכל השירים כולם עוסקים בארציות ובחומר בצורה מגושמת ומבועמת שאין לתאר. מפעם לפעם מביאים גם איזה פסוק מאיזה מקום, אבל ככה כל התיאורים וזה ופסטיבלים, הכל על רמה בהמית נמוכה של גשמיות, חומריות, תחושות חומריות וארציות, וממשילים את זה, אם פעם מדברים על הנפש של האדם, אז ממשילים את זה לדברים חומרים ארציים. זה המצב. אז למעשה היום אין מישהו שהוא לא נטוע במקורות היהדות, כפי שהמקובל עלינו על פי חז"ל, זאת אומרת, היום זה רק נשאר העם היהודי, היינו החרדים, לא מעולם אי אפשר לו. זה לא שהוא לא יודע בכלל, הוא לא מבין מה שהוא קורא. לא שייך, הוא אומר, אי אפשר לו מעולם לעמוד על דעתם כלל ועיקר. הוא פשוט תלוש ועזוי, בסדר, אז היום אומרים, הכל סרט והכל מיתוס והכל נרטיב, אז הכל בסדר, כן? מדברים הכל שטויות, וזה כל העולם שממלא את החלל של הלב שלהם, כן? ומתוך מרדף של אחרי הקצנות של הנצרות הפרוטסטנטית, של המבנים שלה בחול. שם לאל, כותב הרמח"ל, כותב עוד, צריך שתדע שדברים רבים מעיקרי הסודות ירמזו חז"ל, חז"ל ירמזו אותם בעניינים מהטבע. אז היום, למה הרמח"ל כבר נמצא בתחילת תקופה הנוצרית הפרוטסטנטית, כשהארציות והחומריות היא כבר הופכת להיות לדבר מקודש, ואז אנשים רואים בחז"ל כל מיני דברים שמדברים ארציים, זהו, והם חושבים שהם ברמה הבהמית שלהם, שכל הכוונה שלהם זה הרמה הבהמית והארצית שלהם, ולפעמים זה לא מסתדר להם כל מיני דברים לפי המודלים, או איזו תופעה שהם לא יודעים בכלל שהיא קיימת, אז איך זה לא מכלי דבר? הרי שוויון, מה שהיה היום, השוויון הפרוטסטנטי הפנאטי, מה שהיה היום זה היה פעם. אז אם היום אני לא רואה את זה, זה לא היה פעם. אם במקום שלי אני לא רואה את זה, זה גם לא נמצא 100 קילומטר ממני, אין לנו כן למישהו ימצא את זה. ואז פוגשים בכלל כל מיני דברים, שלא יודעים החיים שלהם, הם לזה, אז מה אומרים מה חדם דברים שטויות, ובכלל זה בכלל לא קיים כזה דבר. אז לכן מתייחס לזה הרמח"ל. במה מוסגר אני אספר שלפני 150 שנה, במסגרת נוצרי פרוטסטנטי, משומת, כן, כולם משומדים היום, כן, חוץ מהיהודים שנשארו חרדים, אז הוא רואה בחז"ל שני דברים. הוא רואה במסכת עבודה זרה, שדנים שם מה קורה רחובות שהם כולם בתי עבודה זרה, אחד אחרי השני, ואחד קונה שם דירה, אז הקיר שלו משותף לבית עבודה זרה, והרי מעבודה זרה אסור ליהנות, אז אם מצב כזה זה נקרא שהוא נהנה או לא, זה הוא מביא סיפור אחד. הוא אומר, איפה היינו כזה דבר? בתים רחובות שלמים עם בתי עבודה זרה, אחד אחרי השני, יש פה כנסייה, שם כנסייה אצל הנוצרות, איפה רואים כזה דבר? מה זה בלוף לא היה בכלל. אחר כך הוא מביא עוד משהו ממסכת חולין, לגבי פרק שילוח הקן בקושלמתת, שם שואל את הגמרא, מה קורה אם צריך לשלח את הקן, כן? את האם על הבנ... לא תשלח אם על הבנים, אבל מה קורה אם פוגשים קן על ראשו של אדם? האם גם אז מתקיים המצב הזה של מצווה של שילוח הקן? ותראו איזה, מה הם מדברים בכלל בשטויות, האבלים. אתם ראיתם פעם קן שצומח על אדם, אדם מקום המזז. אז הם מדברים שטויות. לא משנה, כן? למה? כי הוא נוצרי פרוטסטנט, משומד, מה שהוא לא יודע, אין, לא ראיתי, זה ראיה. אם לא ראיתי, זה סימן שזה ראיה. שחדה לא אומרים הפוך, אין לא ראיתי ראיה. מי שחכם אמיתי וקיבל את החוכמה מאלוקים בהר סיני, יודע שאין, לא ראיתי, זה לא ראיה. אתה מוגבל, אתה מצומצם, אתה לא יודע מה החיים שלך. אל תהיה מגלומן, בגלל שאתה לא יודע, זה כבר לא קיים. זה היה לפני 150 שנה, לפני 110 שנים, יוצא לגמלאות נציב העליון הבריטי בטיבט, והוא כותב ספר זיכרונות, והוא כותב שם כל דברים מדהימים שבאירופה הוא בכלל לא ראה. ספר למשל דוגמה, שבתי עבודה זרה, רחובות שלמים בתי עבודה זרה, צמודים אחד אחרי השני, כן, זה דבר אחד. היום הוא מתפעל, יש בדלי למה, שמה, שהבן אדם לא זז כל החיים, עם רגליים משוקלות, לא זז, ממש לא זז, ומביאים לו אוכל, אדם הזה כנראה כבר לא יכול לקום, גם הוא ירצה, כי כבר הרגליים שלו כבר, גם לא יעזור לו שום פיזיותרפיה, והוא עד כדי כך, הוא אומר, הוא לא זז, עד שציפורים מקננים על ראשו. אבל יפה קוצנל בויגן, זכר את הלץ המושחת הזה לפני 30 שנה, שלמד הנוצרי הפרוטסטנטי, ואחר את זה, לקח את שני הדברים, ושם אותם בעיתון כל ישראל, מלך הגזייה של אגודת ישראל, זה זהו, תראו את האדם הנבער הזה, שפועל לפי הנצרות הפרוטסטנטית, משומת, קיצוני, פנאטי, שלא ראיתי, זה ראיה. אז לכן זה מה שהוא אומר, שנחזור לרמח"ל, הוא אומר בניינים של מן הטבע, או תכונות, כן? רבים, עוד פעם, רבים יקרי הסודות, הסודות הם דברים שאו שאתה שם או שאתה לא שם, אבל כשרוצים לרמוז על רמזים על זה שיש קצת איזה דימוי כלשהו למשהו טבעי, אז מביאים את זה בתור משל, בניינים מן הטבע או תכונות והשתמשו מן הלימודים שהיו מלמדים בדורות הם אנשי החוכמה, הטבעית והתכונה. זאת אומרת, אומר, אפילו שאז הם טועים, גם היום הם טועים. נו, מה משנה מאיפה להביא? גם היום זה רק מודלים. כן? אז לקחו את זה כדי לסבר את האוזן, כיוון שבמשך אלפי שנים למדו הגויים את החוכמות הטבעיות והתכונה בצורה מסוימת, אז ניתן היה להביא מזה מין רמז למה מתכוונים. אמנם אין העיקר להם העניין הטבעי, העניין ההוא הטבעי או התכוני. והבאנו את רמחל בחיבור שלו לדבר המרום, כן? שאין גישה למודדי הגבולות לחוכמה האמיתית, לתורה. והוא חוזר על זה פה במילים אחרות. אין העיקר להם העניין ההוא הטבעי או התכוני, אלא הסוד שרצו ללמוד בזה. והמהר"ל בכל כתביו, כל הספרים שלו, מי שיעקב טוב, יראה שהכל מבוסס סביב הדבר הזה. כיוון שהמהר"ל כבר היה בתקופה של מרטין לותר, עדיין לא הייתה מגובשת הנצרות הפרוטסטנטית, ואי אפשר היה לראות שזה מבנה חשיבה מטורף שיצר מרטין לותר וז'אן קלוויל. אבל בעם היהודי יש כמה אנשים שהשתמדו קצת, הם הלכו עדיין עם לבוש יהודי, כמו הזר המין האדומים. אז המהר"ל מפראג, הוא מחבר ספר מאור עיניים, הוא אותו דבר, לוקח את חז"ל, ולוקח, בונה על הדברים, מה שהם כותבים בתור, רק בתור רמז, לכל מיני דברים טבעיים, לא, זה לא נכון, כן נכון, עוד פעם לפי, לא ראיתי ראיה, וכו', והוא עושה כאילו טובה לחז"ל, שאפשר להבין אותם, הם לא ידעו, והוא יודע, זה הסיפור מה שאחר גם מתפתח. שהמדניזם, המגלומניזם של המדע, שהוא יודע הכל, לפני שבר גאון, מגיע לשיא הטירוף בתחילת המאה ה-20 למניינה, ואז מגיע הפיזיקת הקוונטים, ומרסקת את כל המדע, מפריע.